יודע, אנחנו הזרעים של העתיד, וזה יהיה לגמרי מלמטה, זה יהיה grassroots, זה יהיה תנועות נוער, וזה יהיה מפגשי פעילים, וזה יהיה ארגוני עובדים, וכל האנשים האלה, אני רואה את עצמי כחלק מהם, למרות שאני לא ארגון, אני רק אחד מהם, אבל אני מקווה, ואני גם יודע שלפעמים הכתיבה שלי מזינה, וזה נותן להם איזשהו אפיק פעולה, וזה הדבר שהכי בעצם מרגש ומשמח אותי, שזה כלי פוליטי, זה לא צובר אבק על מדף, זה לא המטרה של זה.
זה היה עידן לנדאו, שהוא בלשן, אבל פה לא נדבר על בלשנות, אלא נדבר על הבלוג המאוד פופולרי שלו, בקרב קהלים מסוימים, הקרוי לא למות טיפש. לפני ימים אחדים שוחחתי עם עידן על כתיבה וקריאה, וכמובן על מאורעות השעה. באותו בוקר שנינו לא היינו במצב רוח מאוד אופטימי, אז השיחה החלה די בייאוש, ועברה חיש מהר גם לאורוול וחומסקי, ולשאלה למי אנחנו כותבים בכלל ומי קורא. בכל מקרה, נראה לי שסיימנו בתקווה, לפחות מסוימת. האזנה נעימה.
עידן לנדאו, תשמע, יש לך אתר, והאתר, אני חושב, זה בעצם בלוג. נכון? זה לא אתר. ואני חושב שקראתי חלק עצום מהדברים שכתבת לאורך השנים. בדיוק הסתכלתי היום באתר, לראות כמה פוסטים פרסמת בשנה האחרונה.
וואו, טוב, שנה האחרונה זה מביישת.
אם יש ארבעה פוסטים. כן. ארבעה פוסטים בין אחד על סוגיות של, על פוסט אחד שנכתב ימים אחדים לאחר אירועי השבעה באוקטובר, ועל גינת ווילינגטון באוקספורד, שמסתבר שאתה אוהב בה, זה עם תמונות כאלה מגרות, אבל לא זה העניין. העניין שהסתכלתי, יש לך בבלוג, בצד שמאל, טאגים של, זה בעצם המילים, הקטגוריות הכי פופולריות, שאתה משתמש בהם הכי הרבה, ואז רשמתי, הסתכלתי מה הכי גדול ומה הכי קטן. הכי גדול זה, אתה יודע מה?
לא.
פשעי מלחמה. פשעי מלחמה, הימי השלטון, התנחלויות, טרנספר, מיליטריזם, מכונת התעמולה, חוקי הכיבוש, נישול, בדואים, קצת בלשנות.
כן, זה פעם, כשפתחתי את הבלוג, זה ממש היה מזמן, עוד חשבתי שזה יהיה מין בלוג מרחיב אופקים כזה, זה היה ב-2008, לא הגדרתי אותו לעצמי כבלוג פוליטי בכלל. זה היה כזה, זה מין פינה אישית שלי לכתוב הרהורים והגיגים על דברים שמעניינים אותי, ובלשנות היה אמור להיות חלק מהם, לעשות איזה מין פופולריזציה. ותוך שנה פחות או יותר, הבלוג הזה קיבל הגדרה מאוד מאוד ברורה של בלוג פוליטי, וכל השאר נדחק לשוליים, ואני עדיין מעלה, כן, דברים אחרים שהם מעניינים אותי, אבל הוא קיבל זהות מאוד מאוד מובהקת, פחות משנה.
תשמע, אני אגיד לך, אני עושה שיחות עם חוקרים על נושאים שקשורים לכיבוש, לסכסוך, לפשעים והיסטוריה של 100 שנה האחרונה בחבל הארץ הזאת. ואתה בכלל פרופסור לבלשנות, לא ממש התחום של מכון עקבות, אך עדיין אני חושב ששוכנע שכמה אני אקרא לזה מאמרים, זה בסדר? באתר שלך?
כן.
בבלוג שלך? כמה מאמרים שלך הם הדברים היותר טובים שקראתי בנושאים של פתחת רפיח, הגירוש בפתחת רפיח, או הפרשת אקרבה וגיטית, והריסוס המנוול שנעשה שם, או שטח אש 918. כן. כשהסתכלתי שהדברים הראשונים שכתבת על זה, זה עוד היה לפני עשור ויותר, כלומר, אנחנו כבר נמצאים היום אחרי שכבר פחות או יותר סיימו את הפרשה. אני רציתי לשאול אותך, כי אתה לא עוסק במחקר ביום-יום על הנושאים הללו, אך עדיין כתבת דברים מאוד מעניינים על הנושא. איך אתה מחליט על מה לכתוב? איך אתה מתקדם עם הדברים? הרי אתה לא יושב ביום-יום בארכיונים. אתה כן עוסק הרבה בעיתונות, אבל איך אתה מחליט על מה לכתוב? איך אתה בונה את הדברים? מה המתודה שלך?
אוקיי, אני אקדים ואומר שאני מדבר בכך שער כאילו בלשון הווה, אבל בעצם אולי נגיע לזה, הבלוג באמת הוריד הילוך רציני בשנים האחרונות, ואפשר גם לדבר על זה למה, זאת אומרת, אני לא רוצה ליצור איזשהו מצג שווא שאני פעיל כמו שהייתי, אני לא, אבל יש ארכיון והוא באמת מכיל את כל הדברים שאמרת, וחלקם זה עדיין פרשיות שפתוחות ולא נסגרו, והרבה דברים שם אני חושב נשארו אקטואליים. אני אתחיל אולי באמת מההתחלה. ההתחלה הייתה מאמרי דעה שכתבתי בוויינט לפני משהו כמו 16 שנה. לא מזמן בדקתי, כתבתי שם איזה 20 מאמרי דעה, פוליטיקה. והבנתי מהר מאוד שני דברים שאני לא אוהב שם. א', שלא משלמים לי. אז התוודעתי לעניין הזה שאתרים, אתר הכי פופולרי בארץ, רווחי מאוד, לא משלם, כאילו ככה, ככה הם עושים את הרווח שלהם. ודבר שני, שבעצם הבנתי שהפורמט לא מתאים לי, כאילו דעות, פורמט הדעה, מאמר הדעה, בעצם התחלתי למעוס בו די מהר.
500 מילה ו...
500 עד 1,000 מילה, וגם זה צריך להיות דעה, זה לא צריך להיות מבוסס עובדות בהכרח, זה, ואתה צריך להתנגח עם מישהו, או שאתה צריך להיות נורא אקטואלי, או... כל הפורמט הזה שבעצם הבנתי שאני מכניס עצמי לזה מקום שבעצם לא מעניין אותי כל כך, ועניין אותי באמת יותר להבין דברים יותר לעומק. ואני חייב להגיד שמההתחלה, וזה אולי אפשר ללכת אפילו קצת יותר אחורה, כחניך של חומסקי וטניה ריינהר, תמיד עניין אותי הקשר בין פוליטיקה לתקשורת, זאת אומרת, ייצוג המציאות לעומת המציאות עצמה. אז זה הדברים שבעצם רציתי לחקור אותם, כי לא ראיתי שיש הרבה אנשים שעושים את זה. ואז התחלתי להיכנס לזה דרך כל מיני זוויות. הפעם הראשונה בעצם שעשיתי זה בצורה רצינית, זה היה בעופרת יצוקה, סוף 2008. הבלוג נפתח ביוני 2008, דצמבר 2008, זאת אומרת חצי שנה אחרי זה, זה כבר המבצע. ואני פתאום מגלה שלא אומרים לנו כלום על מה שקורה בעזה, אני מגלה שמה שאומרים לנו זה שטויות, שלא קשור בכלל למציאות. ואז התחלתי לאסוף ולפרסם תוך כדי המבצע, וגם אחרי המבצע איזשהו תחקיר גדול. וזה איכשהו גרר אותי, דבר הוביל לדבר, ואז אתה יודע, אתה מתעסק בעניין של פליטים, אתה מתעסק בעניין של מעצרים מנהליים, אז אתה פותח את זה, ונחשפתי באמת לעולם הענק הזה של, שהכרתי אותו, אבל לא ממש ברמה של לקרוא טקסטים, דוחות של בצלם ושל יש דין ושל אמנסטי, ויצרתי לי איזה מין עולם רפרנס כזה, שאני כל הזמן הולך אליו, שהיה מורכב מקריאה מאוד, איך אומרים, קריאה נגד הסיבים של התקשורת. זאת אומרת, לקחת את כל המידע הגלוי של התקשורת ולהתעלם באופן מודע מהמסגור של הכותרות, מהסידור של החומרים, ללכת לחפש את העובדות נטו, לסנן את האופן שבו זה מוצג. זאת אומרת, איזושהי פרקטיקה שאימנתי את עצמי בה והפכה כבר להיות טבע שני, אבל אתה יודע, בהתחלה זה לא ברור. יחד עם המידע היותר מרוכז שהביאו הדוחות של כל הארגונים האלה. ואז התחלתי לעשות את הסינתזות האלה על כל מיני נושאים. עכשיו, איך נדבקתי לנושא זה או אחר? נגיד, הזכרת את אקרבה. קראתי את המאמר או שהיה בתיאוריה וביקורת, שפתח לי את העיניים על הפרשה הזאת, זה היה בהקשר של העירור לעליון, והיה כל מיני דברים כאלה, ואז התחלתי להסתכל הלאה. כל מיני, זאת אומרת, כל מיני דברים שבמקרה כאילו אתה נתקל בהם, אני חייב להגיד שאותך כנראה יותר הזכרת את הפוסטים היותר היסטוריים, אבל באמת אני לא רואה את עצמי כהיסטוריון לחלוטין, לא, אין לי את המתודה הזאת. באמת הפוקוס שלי תמיד היה לזקק ולחלץ מהתקשורת ומהעיתונות הגלויה, אולי כמה שנים אחורה, לא הרבה שנים אחורה, את המציאות הזאת שכולנו חיים בה, אבל בעצם אנחנו כל כך לא מכירים אותה, כל כך לא מכירים אותה, וזה, אם יש משהו שלמדנו מהשביעי באוקטובר, זה כמה אפשר למסך לישראלים את המציאות, בלי שבעצם זה יטריד אף אחד. אנחנו נמצאים באיזה מין עידן של, של, של פיצוץ מידע, וכל אחד חי באיזה בועה, ואגב, זה נכון גם לצד השני, הפלסטינים. המאבק הזה שחשבתי שהוא עם השנים ילך ויהיה קל יותר, הוא בעצם יותר קשה. להביא את המציאות לאנשים שיוכלו לראות אותה בצורה שלא לא משוחדת.
להביא אותה או לגרום לכך שיקראו אותה? אתה אומר, ההכחשה היא גדולה יותר? במה אתה מזהה?
יש המון שלבים של... יש הרבה מכשולים. קודם כל, כן, קודם כל בכלל להביא אותם שיקראו, ואז להביא אותם שיחשפו לזה. ואז כשהם נחשפים לזה, תמיד היו התלונות האלה, למה אתה כותב כל כך הרבה, למה הפוסטים האלה כאלה ארוכים, כן? שוב, כשמודדים אותך במישור של עיתונות, כן, אז ביחס לעיתונות זה ארוך מאוד, ביחס לדברים שאתה כותב זה לא ארוך, אבל התשובה תמיד הייתה צריכה, כי צריך לפרק כל כך הרבה שקרים, וצריך לפרק התנגדויות. אני לא יכול להתחיל להגיד, אם אתה לוקח את הפוסט האחרון, או הגדול שכתבתי בתחילת הזה, החמאס לא התנגד להסדרים, בלי להתחיל לקחת, כן, אבל הם ברברים, אבל הם תמיד, אבל יצאנו והם הפציצו אותם, כל, אתה יודע, כל הקלישאות האלה שאתה צריך להתמודד איתם, לפני שאתה בתחילת מתחיל להציג עובדות. אז, וזה הולך ונהיה יותר, יותר קשה, כי באמת מולנו יש מערכת תעמולה מטורפת, לא רק הימין, אלא כל המיינסטרים, והשפה הולכת ונהיית שונה. זאת אומרת, המונחים שאתה משתמש בהם, כל ה... אתה מרגיש שבעצם אין קרקע משותפת לדיאלוג. אני הולך ומצמצם את בני השיח שלי, זאת אומרת, ימין בכלל או שמאל, שמאל מתון כבר לספק בכלל, כי אתה יודע, אתה מדבר עם אנשים ואתה רואה שבכלל אין הבנה על מה, איפה אנחנו חיים. אז אחת מהסיבות, באמת שהתחלתי לכתוב פחות ופחות, כי בעצם אני לא ברור לי מי הקהל. לא ברור לי בעצם מי הקהל, האם אני כותב רק למשוכנעים. יש גם סיבה לכתוב למשוכנעים, גם על זה אפשר לדבר. צריך לכתוב למשוכנעים. אבל זה לא יכול להיות הסיבה היחידה.
זה עצוב מה שאתה אומר. זה נשמע כאילו הרמת, מבחינה, במושור החברתי, הרמת ידיים, לא?
לא בדיוק הרמתי ידיים, אבל גם הרגשתי שאני מתחיל לחזור על עצמי מאוד מאוד, מצטט את עצמי מפוסטים קודמים, כי אני לא יכול... לא יכול לעשות את זה שאני כאילו העתיק מעצמי בלי להגיד את זה, אז אני פשוט אומר מה שאמרתי.
הכיבוש רע.
לא, בפרטים, והנה סעיף א', הנה סעיף ב', הנה סעיף ג', זה, אתה יודע, אז זה בדיוק, הכיבוש רע זה טור דעה, אני לא רוצה להגיד את זה. אני רוצה להגיד, תסתכלו על שייח' ג'ראח, תסתכלו על סילואן, עשיתי משהו שיכול לעשות כבר בית כסף, זה 4-5 פוסטים ענקים, זה באמת יכול להיות כבר ספר, זה לא נגמר הסיפור של סילואן. כל פעם עוד שכונה ועוד שכונה, ו...
בוא, אני אחמיא לך, עידן, אתה כתבת כמה, אתה שכחת כבר, כנראה, אתה כתבת כמה דברים שגם בספרות המקצועית נקרא לזה, בהיעדר מילה אחרת, כמעט ולא מופיעים. למשל, הסוגיות של נישול וגזל כלכלי ב... נניח בבקעת הירדן, הדברים שכתבת, כן. אני חושב שזה כבר לפני בטח עשור, אני, כן. הם דברים שהם דברים טובים. אז אני אומר את זה כדי לחזק, לחזק אותך, שתכתוב עוד. כלומר, זה שאתה אומר על לחזור על זה, שזה דבר שאני בהחלט מתחבר אליו. כי כן. יש המון דברים שהם, זה גזור העתק בהיסטוריה העקובה מדם שלנו. כן. אבל... תגיד רגע עוד כמה מילים על העניין הזה של... כלומר, אתה כותב המון, אתה כותב הרבה הרבה פחות, אוקיי? כן. הרבה הרבה פחות. כן. זה עניין של... שיש לך מחויבויות אקדמיות אחרות,
לא, שזה... לא, זה... המחויבויות האקדמיות תמיד היו... קיבלו את הכבוד שלהם, קיבלו את הזמן שלהם, וזה אף פעם לא בא על חשבון. יש אולי, אתה יודע, ברמת הכלכלה האישית, יש איזשהם תקופות של יובש יצירתי באקדמיה, ואז אני יותר מתפנה כאילו... לכתוב, ונגיד בשבועיים הראשונים של המלחמה, שהרגשתי שאני חייב לכתוב ולהוציא החוצה את כל הנרטיב החלופי הזה, אז באמת...
אתה הראשון שכתב ספר על המלחמה.
תקשיב, אני מהיום הראשון הבנתי שסוחבים אותנו לסיפור שלא ייגמר, למיתוס של הכרעת החמאס, לזה משהו ש... זה היה... דוקטרינת ההלם by the book, מה שקרה. ההלם התחיל, החמאס התחיל אותו, ואתה יודע, ממש נוחס ושוכלל ופומפם על ידי הצד הישראלי. ובדברים האלה, הטיימינג הוא סופר חשוב, סופר חשוב. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח להעמיד סיפור אחר בדקות הקריטיות שבהם התודעה של הטראומה מתעצבת, אתה איבדת, איבדנו כבר, כל מי שלא נחשף לזה, לאו דווקא דרכי, אלא דרך אנשים, כל מי שלא נחשף לסיפור במלואו, יש אפקט רגשי עצום כל כך למה שקרה שם, שזה כבר עבוד. ואני יודע שהפוסט הזה, שהוא היה סיאן הבלוג, הוא הגיע ל-50,000 צפיות. לא היה, 50,000 צפיות. זה יותר מפי שתיים הפוסט הכי פופולרי שהיה עד אז, שהיה גז, פוסט הגז הגדול שכתבתי. היה לו חשיפה עצומה, כי היה ביקוש עצום לזה מצד אנשים מחוץ למעגל של השמאל הרדיקלי, שהרגישו עובדי דרך לחלוטין, כאילו מאיפה זה נחת עלינו, מה קרה פה? מה זה הסיפור הזה של להכריע את החמאס? מה זה, מה קשור הר הבית? מה... כל הסיפור הזה שכאילו המון המון דברים, מה היה בעוטף? למה לא היה הגנה בעוטף? כל הדברים האלה, אנשים היו באמת עובדי דרך. אז אני חושב שהגיעו לזה מתוך איזשהו...
מצוקה.
מצוקה שאין אין בתקשורת, אין ב... לא יודע, אקדמיה, אין בשיח הציבורי שום גיוון בעניין הזה. אז אני הרגשתי צורך עצום להוציא את זה החוצה, ואיכשהו להעמיד את הסיפור הזה, וגם לתת קצת רקע טיפה היסטורי על מה שקרה בעזה מאז ההתנתקות. אבל אם נחזור לשאלה שלך, העניין של הקהל הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, אם אתה לא מרגיש ש... וזה היה חריג, כי הפוסטים היו כבר שנים, בשנים האחרונות, שכתבתי פוסטים שהיו כמה מאות, 1,000, 1,200, כאילו, צפיות. אתה עובד הרבה מאוד, ואתה לא... אתה כבר יודע, אתה גם רואה לפי התגובות מי נחשף לזה, מי לא. אז יש איזושהי עייפות חומר. אני לא חושב שאני אגיד שהתייאשתי, אבל יש עייפות חומר, וגם, כמו שאמרתי, אתה צריך למצוא טריטוריות חדשות. אני לא אכתוב שוב פעם בדיוק אותו דבר על אותו מקום, על אותו אזור של כיפוח או נישול. אני צריך למצוא את הזווית החדשה.
פעם כתבת גם שירים.
שירים...
יש לך שיר יפה, אני הסתכלתי...
שיר פוליטי?
לקראת שיחתנו הסתכלתי עוד פעם על פוסטים ערבים. שיר פוליטי? צריך להרוג ילדים. מאוקטובר 2018.
רק תיתן את ההקשר. לדעתי, צעדת השיבה אולי.
הוא עוסק בצעדה ובחומה.
כן, אוקיי.
ואגב, עוד דבר, אפרופו היסטוריה והווה, את הפוסט, אני לא יכול עם המילה הזאת פה, עם המאמר, אוקיי? כן. על הגירוש מפתחת רפיח, אתה כן. זוכר בכוכבית בסוף למי אתה אומר תודה, לעודד ליפשיץ, כן. שכנראה עזר לך להגיע לחומרים או לאנשים, ובאמת עודד פעיל, כן. פעיל שלום ושמאל רציני. אז יש בכל זאת בבלוג שלך גיוון בין סוגי כתיבה, ואתה כותב
כן, כן.
על סוגיות גם של חברה, וסוגיות של תיאוריה, ומלחמה, ואורוול, וג'ון גריי.
זה היתרון הגדול בבלוג, אתה יודע, אני לא מחויב לז'אנר, אני באמת יכול לעשות את זה בצורה... היו כמה וכמה פוסטים שביקשו ממני, אפשר לקחת את זה לכרך אקדמי שאנחנו עושים, א' ב' ג', אמרתי להם... כרך אקדמי, אוקיי, מה תעשו עם כל הכישורים, ומה תעשו עם כל הגוף ראשון שפתאום אני תוקע שם, או שפה לא אקדמית? אני, נוח לי בז'אנר הספציפי הזה. אין לי יצרים מחקריים אקדמיים שלא מסופקים, שאני צריך לספק אותם דרך הבלוג. דווקא הבלוג זה בדיוק המוצא. יש לי את הכתיבה האקדמית המחקרית שלי, יבשושית, אמנם, אבל מספקת בדרכה היא. והבלוג מאפשר באמת את החיבורים, את הסינתזות, שאני לא חושב שאפשר לעשות אותם במסגרת דיסציפלינרית. עוד דבר שאני כן רוצה להגיד, כי זה מאוד חשוב, אני חוזר לעניין הקהל, תמיד היה לי מאוד חשוב שזה יהיה נגיש. זאת אומרת שהשפה שבה זה כתוב, וההנגשה של הכישורים, ושל כל העולם שאני מדבר עליו, כל אדם, אתה יודע, עם איזושהי רעיונות רשת מינימלית, יוכל לגשת, לקרוא ולהעריך את זה בפני עצמו. זה לא צריך להיות ליהודי חן, זה לא צריך להיות רק לשמאלנים רדיקליים, זה לא צריך להניח הנחות רקע יותר מדי, מצד שני זה גם לא צריך להיות מטומטמים, זה מאתגר. צריך להשקיע איזשהו מאמץ בזה. והדבר שהכי משמח אותי זה לראות שצעירים קוראים את זה. צעירים ל-18, 19. כותבים לי. קראתי, אני רוצה לדבר איתך על זה, אני חושב על לסרב, אני חושב על להתנדב, מה אתה מציע, ממש, כאילו, אתה יודע, אנשים שבעצם, לכאורה זה לא מפתיע, כן? זה אנשים שהכי פחות שתפו להם את המוח, אבל יש לנו גם איזה מין דעה שלילית לפעמים על הצעירים, שהם היום לא מבינים שום דבר ולא זה, אבל זה לא מדויק.
אני מתחבר אני דווקא אוהב את הגישה הזאת, כלומר, יש לך, אתה אומר, איזו דינמיקה מסוימת עם... עם קהל הקוראים. אתה כותב היום מאמר בעיתון הארץ, רוב הסיכויים שאמא שלך לא תקרא אותו אפילו. כן. אז אתה לא יודע, שלא כן. לדבר על שאתה כותב ספר, אז אתה בכלל קראו, לא קראו. אבל אתה לא חושב שיש ירידה באוריינות, שיש פחות כן. עניין? אנחנו, בכל זאת, כן. גם התחלת לכתוב לפני, תשמע, זה 16 שנה כבר.
כן.
האוכלוסייה צמחה.
כן, כן.
מה נראה לך?
אתה יודע, לא היה אז...
אתה יודע מה חכה,
לא היה טיק טוק?
אני אספר לך סיפור רגע, אספר לך סיפור. לפני חודשים אחדים, הגיעו חבורה של חבר'ה בשנת שירות לעקבות. והייתי לתת להם הרצאה ל-48 והשנים לאחר מכן. ואני מתחיל ומדבר איתם על סוגיית הפליטות. ותוך כדי אני מבין, אני רואה את העיניים שלהם נפתחו, הם לא מבינים כשאני אומר פליטים. ואז מישהו שם שואל, תגיד, זה קשור לאריתראים, לסודנים, הפליטים? אין, מה שאני רוצה, הם לא ידעו בכלל שיש סוגיה של פליטים. זה לא ויכוח, גירשו, לא גירשו, בקרה, אונרה, אלא הם לא ידעו שיש בכלל בעיית פליטות. ואז אמרתי, תגידו, איך אתם לא יודעים שזה הסוגיה של ה-70-80 שנה האחרונות? ואז הם חייכו ואמרו, תקשיב, והקורונה, ובקורונה ביטלו בבגרות את ה... ביטלו לנו בבגרות את ההיסטוריה של מלחמת העצמאות. אז הם לא למדו 48, ואגב, ואם הם לא ילמדו באוניברסיטה, נכון? והם לא ילמדו באוניברסיטה 48, אז האנשים הללו יודעים לחיות חיים שלמים בלי לדעת שיש פליטים, ובלי לדעת שיש, שקרה דבר, משהו, ב-48.
אז יש, אני מסכים לגמרי, יש ירידה באוריינות, יש לזה כמה היבטים. קודם כל, יש יכולת קריאת טקסט, שזה לא קשור אפילו לתוכן שלו, ויש באמת ידע כללי כזה שהולך ונמחק. זה עוד דבר מאוד מתסכל. מצד שני, יש באמת את הצעירים האלה שמגיל צעיר, כנראה דרך מעגלים חברתיים, נחשפים לאלטרנטיבה הזאת, ואז זה כן מעורר תקווה. אבל הכיתוב הזה הוא הולך וגדל. זאת אומרת, יש מסה גדולה מאוד בציבור שיודעת פחות ופחות ומסוגלת פחות ופחות להתמודד עם טיעונים. נגיד, אתן לך דוגמה מה, עכשיו זה פשוט טרי, אבל היכולת להפריד, כשאנחנו מדברים על המתקפה של החמאס, בין, דבר שאותי מעסיק עכשיו בטוויטר, בגלל זה אני מדבר על זה, בין הברבריות המחרידה של ההתקפה, לבין המחשבה האסטרטגית שהייתה מאחוריה. ואני בפוסט כבר כתבתי שיש מחשבה אסטרטגית מסוימת, ואז לאט לאט אנשים בארץ, בעולם, ניו יורק טיימס, פתאום מתגלים דברים, רעיונות עם ראשי חמאס, פתאום מבינים שהייתה מחשבה עמוקה, לא רק על איך לפרוץ לקיבוצים ואיך לנטרל את התצפיות, אלא הייתה מחשבה עמוקה, מה זה יעשה לגיאופוליטיקה האזורית, מה זה יעשה לסוגיה הפלסטינית, מה זה יעשה לעניין אקצה, מה זה יעשה לעניין האסירים, למה צריך שהיא תהיה ברברית, למה צריך לגרום לישראל להבין, לצלק את הנפש הישראלית באופן כזה שלא ישקול את האלטרנטיבה של אש"ף, יש מחשבה אסטרטגית שמה. מעוותת, אבל יש מחשבה אסטרטגית. חלק מהמטרות לדעתי הושגו, חלק לא. אתה לא יכול להגיד את זה לישראלים היום, כי פה השתלט השיח, מדובר בחיות אדם שרצו, שונאים יהודים, שנאת יהודים נצחית כזאת, שאין, לא מעוגנת בכלל בכאן ובעכשיו, אם לא היה על אקציה היה תירוץ אחר, אם לא היה אסירים היה תירוץ אחר, הם פשוט רצו לשחוט, לאנוס. עכשיו, הסיפורים האלה של הטראומה היו, חלקם נופח, כמו שאנחנו יודעים, היה הרבה מאוד פייק, אבל זה נצרב. ועכשיו, אתה לא יכול לפנות, ואני מדבר איתך לא אנשים בימין הקיצוני, אני מדבר איתך אנשים במרכז, שאין קשב לאופציה הזאת בכלל, שיש פה שני יריבים עם אג'נדות פוליטיות, ולכל אחד יש את הכלים שלו להשיג את האג'נדה הזאת, ויכול להגיד שהוא עשה את זה בצורה ברברית. אני בעיניי, להפציץ שכונות מגורים זה גם ברברי, הסדיזם אולי לא תבוע ביד של הטייס כמו שהוא תבוע ביד של השוחט, אבל הברברית היא אותה ברברית מבחינת התוצאה, ואולי אפילו, לא יודע, מספרית אפשר לדבר גם על מדדים אחרים. אבל זה לא סותר. אז זה בעניין של, לא יודע אם נקרא זה, אוריינות תקשורתית, או בסיס של חשיבה פוליטית, אנשים לא יודעים לעשות ניתוח פוליטי. בסיסי של סיטואציות, אלא נאחזים באיזשהו מיתוס, לא רק נאחזים, יש גם באמת עבודה תעמולתית מאוד מאוד חזקה לעניין הזה, וזה...
אתה חושב שזה משהו ש... פתאום, כלומר, אתה רואה את זה כתופעה חדשה שלא מאפיינת?
הוחרף. זאת אומרת, העניין הזה של העולם כולו נגדנו, והעניין הזה של איזה מין רצף בין חמלניצקי להיטלר לסינואר, תמיד היה. אבל זה הוחרף. זאת אומרת, תמיד היה, וגם אתה רואה גם את התגובה של השמאל לדבר הזה. השמאל, אחת תקופת בגין. בגין הרי פימפם את העניין הזה כל הזמן. על השתמש באנלוגיה הנאצית כל הזמן. והשמאל בז לו. זה עמוס עוז ואחרים, אתה יודע, גיחחו את זה. היום לא. היום זה כאילו מובן מאליו שאנחנו מתמודדים מול נאצים. עכשיו זה מופרך שאנחנו מתמודדים, זה מופרך בכל כך הרבה רמות. אבל ברגע שאמרת נאצים, נסתם הדיון. אין, אי אפשר לדבר על... אין יום שאחרי, אין מחשבה אסטרטגית, אין מחשבה על מה היו הגורמים לעניין הזה, כי ישר, אוקיי, אתה מוכל להם, אתה מצדיק אותם, אתה... אין יכולת להפריד. זה מין סוג של, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, סוג של, 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 של רידוד של מחשבה כל כך, כל כך עמוק, שהוא גם ניזון מהטראומה, אבל הוא גם ניזון מאיזושהי רמה של שיח בתקשורת, שלא מאפשרת בכלל לשאול את השאלות האלה. מעט מאוד אנשים פונים לזה, יש מעט מאוד אנשים שבמיינסטרים, שמעיזים לשאול את זה, וגם באיחור כזה גדול.
טוב, תראה, הרי הדבר האבסורדי על פניו הוא שיש שפע אינסופי של כתיבה. אפשר עכשיו לרדת פה לסטימצקי למטה, ללכת למדף ארץ ישראל, או היסטוריה של מלחמות ישראל וכדומה, וחלק גדול אפילו מהספרות יהיה מה שאנחנו קוראים לספרות ביקורתית.
כן.
יש לך עיתונות ובלוגים ואתרים שמתפרסמים בהם... לא מעט כתיבה ביקורתית. פעם יואב גלבר כתב, ואני חושב שהוא צודק, הוא אמר שעל 48 יש יותר כתיבה ביקורתית מאשר כתיבה לא ביקורתית. במובן של היסטוריונים חדשים ולא היסטוריונים חדשים. כלומר, רוב הדברים שנכתבים הם ביקורתיים. ועם זאת, אני חוזר לעניין הקהל מצד אחד, ולאופן שבו... זה לא רק להגיע לקהל, אלא איך הוא מעכל את הדברים ואיך הוא קורא אותם. הרי פה אנחנו לא מצליחים להתמודד מול האנטנות של השלטון, נכון? ובסופו של דבר, אם ניקח נגיד את חברנו ג'ורג' אורוול, נכון?
זה... חשבתי עליו, כן.
כתבת עליו גם כמה פעמים.
כן, אז תוך אני אגיד לך מה הייתה האסוציאציה שלי.
כלומר, קשה להילחם מול המפלצת של השלטון והאנטנות שיש לה. ולכן הבלוג שלך מעניין אותי. בתור אחד שאין לו בלוג. טוב, וזה מדהים בעיניי המספר של 50,000. כשאני... לפודקאסט הזה לא יאזינו 50,000. ואם אני כותב פה ושם מאמר, הוא לא מגיע ל-50,000 איש.
זה היה חריג, וזה פוסט של 13,000 מילה.
כן.
זה חריג מאוד, אבל היו קפיצות, היו פיקים כאלה בעבר, ובשנים האחרונות ממש כבר לא היו. וזה כן, זה כן, תמיד, אוקיי, מה שכן תמיד קורה, זה שהפוסטים היותר ארוכים, אלפי מילים, אפילו עד 10,000 מילה, יש להם יותר צפיות. זה תמיד אני אומר לכל אלה שאומרים, למה אתה כותב כל כך ארוך? אז אל תקראו, זה לא בשבילכם. יש מספיק אנשים שזה כן בשבילם. אז יש איזה ביקוש. הזכרת את אורוול, שנייה, אני יכול...
בטח.
זה בעצם אורוול דרך חומסקי. לחומסקי יש איזה מין פתגם כזה שמצוטט שוב ושוב, ולא ממש פתגם, הוא ממש כתב את זה בפתיחת אחת הספרים שלו, כלומר ששתי בעיות העסיקו אותו בחיים שלו. הבעיה של אפלטון והבעיה של אורוול. הבעיה של אפלטון העסיק אותו בחיים האקדמיים, במחקר הבלשני, הבעיה של אורוול בעבודה הפוליטית. הבעיה של אפלטון היא, איך אנחנו יודעים כל כך הרבה, כשיש לנו כל כך מעט מידע. ועל זה הוא מדבר בהקשר של ידיעה לשונית. איך אנחנו יודעים כל כך הרבה על השפה שלנו, כשהקלט שלנו כתינוקות או כילדים קטנים, הוא כל כך מדולל. ובכל זאת אנחנו מצליחים לייצר איזשהו ידע אינסופי של... התיאוריה של הדקדוק האוניברסלי. והבעיה של אורוול היא הפוכה, הוא אומר. איך אנחנו יודעים כל כך מעט כשיש כל כך שפע של מידע? והתשובה של אורוול, שחומסקי ואחרים פיתחו, זה התעמולה. מערכת התעמולה שמצליחה או לגרום, באמת יש שני אספקטים פה, או לגרום לחלק עצום מהמידע לא להגיע אלינו, או להגיע אלינו באיזשהו פירוש אחר, שהוא לא סודק את התמונת מציאות שלנו. כן, אז זה הפרויקט של הבלוג, לסדוק.
אתה רוצה להגיד כמה מילים על חומסקי? כי בכל זאת הוא טיפוס די פופולרי באזורים מסוימים.
אין לי כרגע מה לומר. אני, אתה יודע, זה מין השראה שברקע, אז אני לא יושב והולך ומחצן אותו. אני לא... זה אדם שהשפיע רבות, וגם עליי.
גם כבלשן וגם...
יותר כבלשן, הייתי אומר. כי בעצם כשהגעתי כבר המסלול, בוא נגיד, ההתבגרות הפוליטית שלי לא עברה דרכו. כשהגעתי לקרוא את הדברים שהוא כתב על הפוליטיקה, בפרט על הפוליטיקה של הסכסוך, כבר הייתי בשנות ה-20 המאוחרות שלי, זה כבר היה יחסית, הייתי מעוצב פוליטית. הוא עשה לי פיינטיונינג כזה, לכל מיני נושאים שלא ידעתי עליהם. אבל משהו משהו בספק האינסופי הזה שלו כלפי, גם כלפי תיאוריות אחרות של בלשנות, וגם כלפי התיאוריות של עצמו, וגם כלפי הנרטיבים הפוליטיים, משהו מחלחל, כן, אתה מפנים משהו מהגישה הזאת.
ולקראת הימים הבאים, עם פנים לעתיד, כפעיל
פעיל מקלדת.
פעיל זכויות אדם, פעיל פוליטי, שבכל זאת כותב לא מעט על פשעי מלחמה וכיבוש ונישול והתנחלויות וכדומה. לאן, איך אתה רואה את הדברים מפה ואילך? כהיסטוריון, איך אתה רואה את הדברים מפה ואילך?
תכוון אותי יותר, זו שאלה נורא כללית. זאת אומרת, מה עלינו לעשות, או לאן פנינו מועדות, או מה השמאל צריך לעשות?
לא, היא שאלה מרגיזה. אני מאפשר לך, מאפשר לך לקחת אותה לכיוון שיותר נוח לך, ויש לך יותר מה להגיד עליו. אבל בכל מקרה, אתה כן כותב על...
אני כותב בטוויטר, וזה הרבה פעמים זה פורקן של מתח וזעם, אבל זה גם עבודה פוליטית מסוימת של חשיפת תעמולה או שקרים, או... דברים שחשוב לי, ואני לא אכתוב עליהם בבלוג, כי זה לא מספיק ארוך או רציני. אבל בוא נגיד ככה, לאן פני ישראל מועדות? אנחנו בדרך למטה. אני לא רואה שינוי כיוון בעתיד הקרוב. דברים יהיו גרועים יותר, זה אין לי ספק. זה לא אומר שאין לנו תפקיד כאנשי השמאל. זאת אומרת, יש לנו תפקיד. אני חושב שמזמן, אלה שבאמת עושים את העבודה, האקטיביסטים, הבינו את זה. אני חושב שהתסכול הגדול בשמאל, שאומרים בשמאל, התסכול הגדול של השמאל, מזה שהוא לא מצליח להגיע לקהל, זה אנשים שלא באמת עושים את העבודת שטח. ואז הם חושבים שהם עדיין נמצאים באיזשהו מיינדסט, אוקיי, יהיו בחירות, אולי יהיה קואליציה שלנו. שזה מין מיתוס כזה. מפלגת העבודה כמעט נמחקה, מרץ לא קיימת, אין שמאל פרלמנטרי, אין שמאל מפלגתי בארץ, אין דבר כזה, יש כמה חברי כנסת בחדש, וזהו. זאת אומרת, חילופי שלטון לא יהיו פה. העם ימני, המערכות ימניות, המשטרה ימנית, שירות המדינה ימני, הכל ספוג בתפיסת עולם מאוד מאוד אנטיתטית לנו, אז התפקיד שלנו כבר אחר. אנחנו לא נתפוס את השלטון. ובזה יש לי מחלוקת גדולה עם הרבה מאוד מהאנשים, אתה יודע, כולל עד אנשי מולד, שאומרים, יש אלטרנטיבה, אנחנו צריכים למכור אותה, ואנשים יבינו שהאלטרנטיבה שלנו היא צודקת, ואז נהיה בשלטון. ניתוח מציאות שגוי לגמרי, דעתי. אנחנו לא קרובים לזה, לא נגיע לשלטון. ככה אני רואה את זה. זה חשוב מאיזושהי נקודה נורא נורא בסיסית ואנושית, להמשיך להגיד את הדברים האלה. קודם כל, להמשיך להגיד את האמת. אני לא יכול לגזור את זה ממשהו עמוק יותר. זה נראה לי ערך מושכל ראשון כזה. אוקיי? להגיד אמת. להגיד אמת. לא to power. אתה יודע, speak truth to power זה מין אמרה כזאת, מתחנפת קצת. אנחנו לא צריכים להגיד את האמת לשלטון. הוא יודע את האמת. אנחנו צריכים להגיד את האמת לעצמנו.
לחשוף את הפשעים, ולהגיד האמת, זה התנגדות פוליטית.
נכון, להגיד לעצמנו, מה אנחנו עושים, מה עשינו, מה הצד השני עושה או לא עושה, הרבה פעמים התקשורת או השלטון אומר את זה, אבל הוא אומר את זה בצורה מובטת, אז גם שם נגיד את האמת לעצמנו, לא לחיות בעולם של שקרים, זה נראה לי ערך בפני עצמו. ועם האמת הזאת אפשר לעשות לא מעט, אפשר להגן על קהילות מוחלשות, אפשר לעשות תיקון מסוים, ועושים אותו גם במזרח ירושלים, וגם בבקעת הירדן, וגם קהילות בדואיות. נכון שבתמונה הגדולה אנחנו הולכים ומפסידים. אבל אלמלא ההתנגדות הזאת, ברור שההפסד היה הרבה יותר קיצוני, והרבה מאוד אנשים היו סובלים הרבה יותר לאורך הדרך. אז יש לזה תפקיד. ומעבר לזה, אנחנו הזרעים של השינוי שיבוא מתישהו. זאת אומרת, הסולידריות שתיבנה פה בין פעילי שלום ישראל, יהודים וערבים. זה העתיד בעצם. העתיד הוא לא למצוא את הגשר חזרה על השמאל הציוני. שוב, בעניין הזה יש לי מחלוקות עם הרבה אנשים. למה אתם מדברים בשפה שמנקרת את הציבור הישראלי לכם? הציבור הישראלי התנקר מאליו, זה לא... שאני אגיד שיש פשעי מלחמה בעזה, זה לא בגלל זה זה לא הבעיה של השמאל, זה שאני אומר את זה. הבעיה של השמאל זה הימין. אז העתיד של השמאל הוא בחיבור עם הערבים, אתה יודע, ויש פה כוח פוליטי, שפשוט הוא לא ממומש, יש פה 20% מהאוכלוסייה, הם רק מדברים על, או פחות קצת אם ניקח, אתה יודע, נוציא את הימין הערבי מהתמונה. 15% מהציבור הערבי, 15% מהציבור היהודי, אולי 5%. יש פה כוח של שמאל שיכול בסופו של דבר להתממש ככוח פרלמנטרי. כל כך רחוקים משם, כי כל המסעדות והארגונים הפוליטיים הם כל כך עדיין ספוגים בממסד הציוני, אבל אתה יודע, אנחנו הזרעים של העתיד, וזה יהיה לגמרי מלמטה, זה יהיה grassroots, זה יהיה תנועות נוער, וזה יהיה מפגשי פעילים, וזה יהיה תנועות, וזה יהיה ארגוני עובדים, וכל האנשים האלה, אני רואה את עצמי כחלק מהם, למרות שאני לא ארגון, אני רק אחד מהם, אבל אני מקווה, ואני גם יודע שלפעמים הכתיבה שלי מזינה, אנשים משתמשים בה, הם לוקחים את זה ועושים איתה דברים, הם לוקחים את זה וזה בסיס ידע, לוקחים, וזה נותן להם איזשהו אפיק פעולה, וזה הדבר שהכי בעצם מרגש ומשמח אותי, שזה כלי פוליטי, זה לא צובר אבק על מדף, זה לא המטרה של זה. אז זה long term. כי האלטרנטיבה זה באמת לשתוק ולתת לפשיזם לגבור. אז אתה יודע, זה צורת הקיום הגונה היחידה שאני רואה במציאות שלנו למי שלא בחר לעזוב. ואין לי שום בעיה מי שכן בחר לעזוב, אבל מי שלא בחר לעזוב, יש ערך לדברים האלה בזמן שאנחנו כאן. חשוב, אבל אתה יודע, כמו סיזיפוס, לדעת שהסלע הזה ימשיך להידרדר למטה, ועדיין נמשיך לדחוק אותו למעלה, כי אין לנו ברירה.
עידן, תודה רבה רבה.
גם לך.
ותודה רבה למאזינים שלנו.
אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחר הפעילות של מכון עקבות באתר שלנו, בפייסבוק, בטוויטר ובערוץ היוטיוב שלנו. נתראה בשיחה הבאה.